שלום עשירה, שלום יחיאלי ארבע נווה צדק, שלום יפהפיות, אין יפות כאלה בעולם, אני מודיעה לך עולם, שלום לאלפי צופותינו ברחבי הגלובוס ולצופינו הסמויים, גם שלום. ואנחנו היום מדברים רק על אהבה, הולכות להסתער עוד הפעם על האהבה, מה העניינים? אהבות. וזה יהיה לנשואות, לחבר שוב את החתונה עם מירי, וזה יהיה לרווקות שכבר ויתרו על חתונה ושואלות חתונה מי? אז אנחנו הולכות לחדש בעזרת השם את נדרנו עם עצמנו ועם אהבתנו ועם בעלנו הוותיקים. אנחנו נערך פה בהמשך הערב, אחרי שנשמע את דבריי הנוגים לגבי סיכוייך לאהבה וסיכוייי, אנחנו נשמע כאן על הבמה את סיגל קופרמן שיושבת שם המטולטלת, והיא תתחיל פה החל משבוע הבא, נכון?
לא, אולי
יום שלישי? עוד שבועיים? יום שלישי בעוד שבועיים סדנת זוגיות, ארבעה מפגשים מכוננים, זוקפים גב, נותנים לך עוצמות, ועוד פעם תבהילי את כולם ותישארי לבד. אז אנחנו נתחיל את הפרשה הזו, פרשת שלח לך, אחד הקולות היהודיים שמטלטלים לי את הנשמה יותר מכל נדרי ויותר מימצא לנו מחילה. מה העניינים? זה הקול השבור של החזן שלנו בליל תשעה באב, שאומר היום והשנה הזה 1955 שנה לחורבן בית המקדש. הוא אומר את זה בכזה קול מנוסר שאי אפשר שלא, אני נמסה מבכי בליל תשעה באב. למה זה ככה? בגלל פרשת השבוע הזו, כששנים עשר מרגלים חוזרים מלטור את הארץ הטובה ואומרים לא, אי אפשר, אתם לא מבינים, ארץ אוכלת יושביה, אי אפשר לתאר אפילו כמה מבהיל שם. ויבכו העם בלילה ההוא, ליל תשעה באב. עכשיו יש הסיפור העתיק הזה של הבן איש חי שאומר על הזקנה בבית כנסת, שבכל פעם שיוסף הצדיק אומר, אני הולך לחפש את האחים שלי, את אחי, אנוכי מבקש, אגיד ענה לי איפה הם רואים, והזקנה צועקת בבית כנסת כל שנה בקראת התורה, אל תלך יוסף, הם ימכרו אותך, אל תלך, והוא אף פעם לא שומע עליו, והסוף ידוע. אבל בקריאת התורה הזאת אני קמה כמו הזקנה היא, כי אני יודעת שאפשר לתקן. אני יודעת שבאנו לעולם לתקן את פרשת שלח לך, את השליחות הנוראה הזו של המרגלים, ולכן המצאתי סלוגן חלופי. חלופי לזה של ליל תשעה באב, הערב 1955. הסלוגן שלי, הערב, שלושה שבועות, לשלושת השבועות, הערב י"ז בסיוון, אנחנו ממש קרובים לי"ז בתמוז הזה שמתחיל את שלושת השבועות, ארבעה שבועות לשלושת השבועות. אנחנו הולכים לתקן את השורש הרע הזה. שלוש מהר"ל אומר זה שורש, זה תמיד השורש העברי הוא בדרך כלל של שלוש אותיות. שורש הטעות הנוראה, הכשל הנורא של המרגלים זה עכשיו. בואו ניקח את הזמן הזה ונתקן. איפה הם חטאו המרגלים? יש המון המון פרשנויות. החרדים יגידו הם דיברו לשון הרע. הסרוגים יגידו הם דיברו על ארץ ישראל. החסידים יגידו לא הייתה להם אמונה. תורת הנפש יגידו הם היו מלאי פחד. וימים המזרחי שהיא כולם תדבר בעזרת השם על הכל. 12 אנשים נשלחים להביא מידע על הארץ. ואני תמיד אומרת שאילו העמדנו אותם לדין בעוון לשון הרע, הם היו יוצאים זכאים לפי חוק העונשין שאומר שההגנה שלך היא אמת. דיברתי, הם דיברו אמת. הערים בצורות, ילידי הענק, הפירות ענקיים. הם הכניסו לצ'אט GPT את השאלה, מה יש לך לומר על הארץ הזאת וסיכוייה? וכך המידע ב-IA. בגבול השקט ביותר, כמו שכתוב בפרשה, עלו זה בנגב, בגבול שיעני אמור להיות בו שלום, שלושה חיילים נהרגים. איפה שכבר אף אחד לא חשב שזה חשוף לסכנה. והצ'אט GPT ממשיך, ביישוב שקט שלא עשה רע לאיש, בסוף העולם שמאלה ואז שוב שמאלה ושוב שמאלה, קוראים לו חרמש, יושבת טל תמרי, אמא צעירה ושני ילדים בטלטלים זהובים, יושבים לה על הברכיים, ומישהי אומרת לי שם, לא מהמשפחה, מישהי אומרת לי שם, את יודעת מה התחשק לי להגיד היום? ארץ אוכלת יושביה. והתאפקתי לא לומר את זה. ארץ לא דואגת מספיק ליושביה. איפה המחסומים? איפה השמירה? ורש"י כותב, למה המרגלים אומרים ארץ אוכלת יושביה? בכל מקום שעברנו מצאנו קוברי מתים. זה נכון. כשהמרגלים הגיעו לתור את הארץ, הם ראו מלא 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 הלוויות, והקדוש ברוך הוא עשה לטובה כדי לתורדם באבלם, ולא ייתנו לב למרגלים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה, כדי שהם יהיו עסוקים בהלוויות. אבל זה מה שהם ראו. הלוויות. תקשיב, השבוע שמעתי הרצאה, כי זה מרתק אותי, של בכיר במייקרוסופט, הוא הגיע במיוחד מחוץ לארץ. אתן יודעות שהעידן הזה של הבינה המלאכותית מרתק אותי, כי היא כמובן השאלה האגואיסטית, האם יש לימים המזרחי תחליף? התשובה, לא, 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 דפנטלי, לא, קפיטל, לא. אז הוא עמד שם והוא אמר, תקשיבו, אתם עכשיו נכנסים לעידן שבו יצלמו דברים ויתעדו דברים, וזה לא יהיה נכון. במקרה היותר פשוט, יצלמו את הרכב שלכם בחניית נחה, ויגידו, תראו את הפושע הזה, אבל זה לא, אבל זה לא היה, אבל הנה תמונה. במקרה היותר חמור, את תלכי, הוא הראה איזה סרטון כזה מסנטרל פארק, בחורה הולכת, עובר לידה איש כהאור, והוא אומר לה, בוקר טוב, אבל בצ'אט GPT מכניסים לו איזה הטרדה נורא נורא גסה, אבל זה לא אני. אבל זה כן אתה. אנחנו המצאנו את המידע שימחק אותנו. ולכן, תנשמו בהקלה גדולה. למה? אומר רש"י, אחד הפירושים הכי יפים שלפני העידן הזה של הבינה המלאכותית, לא הבנתי אותו כשם שאני מבינה אותו היום. אני אמרתי לכם שהארץ טובה. אתם התעקשתם לצבור מידע ומידע ומידע ולהציף את עצמכם במידע. רש"י כותב, חייכם, נשבע לכם שאני נותן לכם מקום לטעות. אני אמרתי לך שהוא טוב. את התחלת לחרבש, אולי זה ואולי יאו, והכתב יד שלו, והגרפולוג, ואני אשאל, והלב שלי אומר לי, ונראה לי ש... חייכם, אני נותן לכם מקום לטעות. תקשיבי, פעם היה לי בשבילך מקום, מהמם, ארץ מובטחת. התחלתי עם החפירות, ועם הצפת המידע קיבלת מקום. קוראים לו מקום לטעות. מה זה אומר ימימה? זאת אחת הבשורות הכי טובות בעולם. אמר ההוא ממייקרוסופט, סליחה שאני לא זוכרת את השם שלו. הוא אמר, אתם תסתובבו בעולם שתדעו שהוא מוצף באי אמיתות. יש לכם מקום לטעות ומקום לצדוק, ואתם כבר תפסיקו להיבהל מכל דבר שמבהילים אתכם ממנו, כמו למשל מהבינה המלאכותית. יואו, העולם מחלה את עצמו, המצאנו את ההמצאה שתגמור אותנו, יאללה, סוף נתרגל לזה, זה כמו הטלפון והגרמופון, אז תפסיק לנפח את זה. אבל אנחנו מסתובבים בעולם שבו אנחנו יודעים שהדברים נתונים לפרשנות, מבהילים ככל שיראו. יש לי כאן מקום לטעות. אולי הבנתי לא נכון? אולי מה שאמרו לי עליו צריך בדיקה? העולם נהיה הרבה יותר בטוח. המסקנה של המרצה הגאוני הזה שאני עוד צריכה לאבד אותה, אני אומר אותה כשם שהיא, עוד לא הבנתי אותה ממש, הוא אומר, הדבר הכי חשוב בעידן הזה, כשהכל יהיה מוצף דברים לא נכונים, אנחנו נהיה מודעים לזה, לא נהיה מאמינים לכל דבר, לבצר ולעמוד נכון על הקיום שלך ועל המהות שלך ועל מי שאת. את אל תתאי בך. הגם שיראו לך תמונה שלך כך, את יודעת שאת לא ככה. עוד כתב הזה, הגאון הזה, אוסקר ויילד, כשהוא דיבר על התמונה של דוריאן גריי, על איזה בליין אחד חסר מצפון, שהוא היה חתיך כזה, והוא היה חוזר הביתה, וכל פעם, כל יום רואה את עצמו במראה יותר זקן ויותר זקן ויותר זקן. הסיפור הזה הוא חובה, אני חוזרת הביתה ואני אומרת, ימימה, זו לא את. זו תמונתו של דוריאן גריי, מחשימו. וזה פשוט לשמור עלייך ולדעת מי את ומה סגולותייך, ושתקבלי עלייך המון אינפורמציה מתאה, אל תיבהלי, תשתדלי להיות בטוחה בזהות שלך. בואו וננסה להבין על רקע המציאות המורכבת שאנחנו חיות בה היום, מה הפחד הגדול של המרגלים. הפחד שלהם הוא להתחבר. להתחבר לארץ חדשה, להתחבר לאיש, להתחבר עד הסוף ולפתוח את כל החדרים הפנימיים, וזה לאו דווקא נכון, בפני האיש שאני חיה איתו. הפחד הנורא מחיבור. למה את פוחדת מאהבה? למה את פוחדת ממפגש עם מישהו חדש? למה את פוחדת לפתוח דלתות לאיש שאת חיה איתו 30 שנה ולא אומרת לו את הדבר הבסיסי שהכי מפריע לך בעולם? יש שלוש סיבות בסיסיות לפחד, לפי חז"ל. שלוש סיבות לפחד מחיבור, ממפגש. הפחד הראשון כתוב בזוהר, וישלח אותם משה. כולם אנשים, 12 מרגלים, כולם אנשים, אומר הזוהר הגאוני, כולם ראשי ישראל היו, ולקחו לעצמם עצה רעה. למה לקחו עצה זו? אלא אמרו, אם ייכנסו לארץ יעבירו אותנו מנשיאותנו, וימנה משה נשיאים אחרים, שהרי אנחנו זכינו במדבר להיות מנהיגים, אבל בארץ לא נזכה. ועל שלקחו לעצמם עצה רעה, מתו. בשבת טיילתי בגן סקר, וראיתי אותה בסיבובים בגן סקר עוד פעם ועוד פעם, בחורה כזאת יפה, באמת כזאת יפה, בערך בת 30, טלטלים, והיא מטיילת לבד. כולם בחבורות, בקבוצות, באשכולות. ואז היא אומרת לי, סליחה שאני עוצרת אותך הרבנית, אני אף פעם לא עוצרת באמצע. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התכוון שיש בחורה שיהיה לה הרבה יותר טוב לבד בחיים? יש מצב כזה? ואמרתי לה, הכאיבו לך? והיא אמרה, כן. פגשתי כמה מנוולים בחיים שלי. ואמרתי לה, סליחה שאני מכורה לצ'אט GPT, אם את מכניסה שאלה עכשיו לבינה מלאכותית, ואת שואלת אותה, האם יש מצב שלמישהי יהיה יותר טוב לבד? והתשובה המיידית תהיה, תנסו אותי כי ניסינו. אין בן אדם בעולם שלא יותר טוב לא לבד. אין. המרגלים לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, מפני שבמדבר הם שרי אלפים, ככה זוהר בגאונותו, בפירוש פרוידיאני, מפרש, הם שרי אלפים, הם שרי מאות, בארץ הם ייטשטשו. האם את מיטשטשת כשאת מתחתנת עם איש? בטח. האם את מיטשטשת כשאת יולדת ילדים? לא, את פשוט לא קיימת, נעלמת, מתעדה, היא מהות. האם את מיטשטשת כשאת וורקוהוליק ומכניסה את עצמך כולך לעבודה? כן. הפחד הראשון בחיבור הוא הפחד מהתעיינות, מזה שאני אהיה אינני. ולכן הביטוי שיש רק בעברית, תנסי לתרגם ולא תצליחי, לשם ייחוד. ייחוד זה מה שאיש ואישה עושים ברגע הכי אינטימי שלהם, וייחוד זה יוניקנס. אני, האם ייתכן חיבור שלא יטשטש אותי ואת מי שאני, שלא יוותר אותי בוו ובבית? איזה פחד, אמא לב ואבא לב, להתחבר לאיזה מישהו לא ברמה שלי בכלל. הפחד השני זה שהוא לא ברמה שלי בכלל ברוחניות. הרבנית, תקשיבי, הבחורים היום. אז קודם כל, לא כולם, זאת אומרת, רובם. זה יאמר השפת אמת, פחד מירידה מהרמה הרוחנית שלי, או אם תרצו בחילונית, האינטלקטואלית שלי. מה אני צריכה להתחבר? אבל הזה, רק בשביל לא להיות לבד. איפה הוא? איך אמרה מישהי קצת לא בסדר, היא באה לחתונה שלי. ואז היא אמרה, איפה הוא, איפה ימימה? אז עד היום הבנות שלי אומרות, איפה הוא, איפה ימימה? על כל דבר שזה, והיא אמרה את זה בחופה, הייתה דממה. איפה הוא, איפה ימימה? וזה נתן לי ביטחון עצמי לכל החיים. הפחד השני מחיבור הוא פחד באמת לרדת ברמה, בואו נגיד את זה. שפת אמת. כי הם היו הדור שקיבלו תורה בהר סיני, ובמדבר היה טוב להם, ונראה שחס וחלילה יהיה ירידה בכניסתם לארץ, והם יורדים לארץ. אז נכון שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו דירה בתחתונים, זאת אומרת זה, שכל הקדושה והזה יהיה פה בארץ, אבל זה ויתור, תקשיבי ימימה, זה ויתור, אני חכמה ממנו, אוכל אותו בלי מלח. והפחד השלישי, הפחד הראשון שלך, אני אתשטש, לא, מוטב לי לבד. את צודקת, מאמי, את צודקת. את מזהירה בחוכמתך וביופייך לבד יותר מאשר כשאת איתו. הפחד השני, הרמה האינטלקטואלית שלי או הרוחנית שלי בדוסית. הפחד השלישי, ויש אותו לכל כך הרבה בנות, אנחנו דור רצלן, בטלן. היום את יכולה להישאר לבכות על זה שאין לך אהבה, ולבכות את זה בזה, וכל מיני לראות על זה ולכתוב על זה, ומהבוקר עד הערב את בפיג'אמה, ואם היה פה מישהו שהיית צריכה פתאום להכין לו חביתה או להחליף טיטול, איך היית עכשיו נמקה מבדידות? זה פומו נורא להתחתן. את יכולה הרי להיות בודדה עוד כמה שנים. בואו נראה את זה. זה במדרש. כשהיו ישראל במדבר, היה המן יורד, הבאר עולה, הסלב מצוי, ענני כבוד מקיפים, עמוד ענן מסיע, כיוון שנכנסו לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד. יטעון מקוש, יעני מגרפה או עת, ויפוק וינצוב לנציבים, זאת אומרת, תתחילו לבנות לעצמכם בתים, שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם. ממי, זאת אחריות. נגמר להימרח, נגמר לטרוף, נגמר לא להתאפר, נגמר לא לחפוף שיער. גמרנו, אחריות. יש לך כאן מישהו, וזה בן אדם זר יותר מכל קרובי המשפחה שלך, וכמו שאני אומרת, עם השנים הוא הולך ומזדרזר. מסתכלת עליו אחרי 50 שנה ואומרת, מי זה? עם מי התחתנתי? זה לא יאמן. והפחד הזה מחיבור, הפחד מקשר, הוא בכלל בכלל לא מטופש. מה עושים עם הפחד המצמית הזה מחיבור? וכאן צריך להבדיל בין שני מושגים. המושג הראשון קוראים לו סכנה. אני מתחברת עם מישהו, אני מתשתשת, הרמה שלי הרוחנית יורדת, אני לוקחת על עצמי אחריות שאני לא אעמוד בה, סכנה. סכנה זאת צ'קלקה כזאת שנדלקת לך כאן ואומרת לך, היא מנעי. את פשוט לא. את מטיילת בגן סקר ומחפשת את הרבנית שתיתן לך את פסק ההלכה לבד יותר טוב לך. מניסיון אני אומרת. הימנעות. המושג שאיתו את מתבלבלת שהוא קרוב מאוד לסכנה, קוראים לו סיכון. סיכון זה מושג מלא בגלם, מלא בזוהר. זה כמו המונדיאליטו. אחת הקבוצות ידעה שהיא עומדת להפסיד, נכון? היא לקחה סיכון. הסיכון הזה מעורר הערכה. תקשיבו, הייתם יריבים מדהימים. תנסו שוב. הסיכון הוא הדבר שצריך לקחת. כשאת בוחרת בן זוג, כשאת חיה עם בן זוג, ונשים הן סיכון. הן בת זוג בסיכון ובן זוג בסיכון, הריון בסיכון, ואחר כך כשהם גדלים נער בסיכון. אנחנו כל הזמן לוקחות את הריזיקה העסקית והמעוררת הערכה הזו, המחושבת מאוד, שקוראים לה סיכון. האם את תעשי את הצעד הגדול הזה ותפסעי אל המקום לטעות הזה? ויש מצב שהסיכון לא ישתלם, ואז הסיכון יוביל לתיקון. הסכנה מובילה למסכנה. הסיכון יוביל לתיקון אם הוא לא יצלח. רק נשים, כך חז"ל אומרים, רק נשים מסוגלות לקחת על עצמן את הסיכון הזה, וכשכל הגברים אומרים, לא, לא, אני לא מתחבר, אין מצב, אני נשאר לבד, טוב היות האדם לבדו, מה אני צריך את הארץ המבהילה הזו, אני לא מוכן ליטול סיכון, נשים, כך אומר הכלי יקר, שלח לך אנשים, הכלי יקר אומר, אני תמיד אומרת שאשתו בטח הכתיבה לו, אני הייתי שולח נשים, למה? גם נשים היו רואות ילידי ענק, אימא לארץ סוחלת יושביה, שהן היו מחבבות את הארץ. בנות אהבה לבן זוג, זה הרבה לפני שהוא הגיע. הן היו מאוהבות ברעיון, הן היו מאוהבות בארכיטיפ, הן היו מאוהבות באהבה. וכשאישה מאוהבת באהבה והיא מה, אני לא יודעת למה אני עושה את זה, אני אומרת לכם, אמא, זה סיכון ענק, אני הולכת על זה. כשאת עושה את זה, את אומרת את שתי המילים שאומרים לפני לשם ייחוד. יוניקנס וביחדנס. את אומרת, את אומרת, לפני שאת אומרת את המילים הכל כך טעונות האלה, אני שכחתי מה רציתי להגיד, אז אני מורחת עכשיו. כן, את אומרת את המילים, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, לשם ייחוד, קודשא בריך הוא ושכינתא. אתן יודעות מה זה? באהבה ופחד, בפחד ואהבה. אני לוקחת את הסיכון הזה עוד. הפעם, בדחילו, פחד, ורחימו אהבה, ורחימו אהבה ופחד. אין מה לעשות. אני הולכת עוד פעם, מנסה לעשות איתו שלום, עם הגולם עלי אדמות הזה. אני הולכת לפגוש עוד הפעם, אפילו שזה לא נראה בכלל מתאים בכלום. אני חייבת מפני שאני מונעת מחלום ושמו אהבה. בפחד ואהבה, באהבה ופחד. אני לוקחת את הצעד הזה קדימה, ומה עושה? מה עושה? מוציאה טוב. מהפה. האיש הזה, לגמרי לא טיפש, קוראים לו דון מיגל רואיס, שכתב את ארבע ההסכמות, שזה כל מיני, יש כל מיני תמצותים לתורה, גניבות ספרותיות. אז זאת אחת מהם, אבל היא אחת החכמות, והוא כותב את ארבע ההסכמות, כל מיני דברים שאתה צריך להסכים עם עצמך לפני שאתה יוצא לעולם. ההסכמה הראשונה, יש שם לא לפרש כל דבר בצורה אישית, לעשות דברים עד הסוף, להפסיק להניח הנחות לגבי דברים, והדבר הראשון זה טוהר המילה, כך הוא קורא לזה. הוא אומר, הדבר הראשון שאת עושה כשאת פוחדת, זה להוציא רע מהפה. כי ברגע שאת מתחילה בכל הגברים, יאללה, כל הקשרים שהיו לי עד היום, המדינה הזאת, הקדוש ברוך הוא, הדוסים, כשאת נורא פוחדת ממשהו, את מקטינה אותו במילים, ואז את נורא גדולה, ואז את מרגישה כוח ועוצמה. דעקה, אני אומר את זה במקור, אפילו שהוא אומר את זה אחרת, דון מיגל רואיס, אני אומר את זה בדוסית, השפת אמת אומר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. כשאת אומרת רע על, את אומרת רע על. והלב מוציא את הדם מתוכו, והדם הזה שהוא מוציא חוזר אליו בחזרה. הדיבורים המקטינים, המגעילים, המשמיצים, אלה שגורמים לך להרגיש נורא נורא חזקה, כי עכשיו את הקטנת את נשוא הפחד, חוזרים אלייך ואת מרגישה כזאת מאופסת וכזאת לא שווה. לשון הרע זה לא לשון רעה, זה הלשון שהופכת אותך לבן אדם רע אחר כך, מפני שהמילים הרעילות האלה נכנסות לך למחזור הדם. קחי סיכון, נפלת, קבלי תיקון, את הולכת ונלחמת בעד החיבור לארץ חדשה, מטלטל ככל שיהיה, מטשטש ככל שיהיה, מקטין רוחניות ככל שיהיה. איך עושים את זה? אני לא יודעת אם האיש הזה הוא בן אדם טוב, אני לא יודע, יש בנשים אהבת האהבה. איך אומר הכלי יקר, כשכל הגברים אמרו, אבא לה ואימא לה, זה חיבור, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. יאללה חברים, בואו ניתן ראש ונעוף חזרה למצרים. הנשים יגידו, בנות צלופחד, תנה לנו אחוזה. הגברים, ניתנה ראש ונתעופף. הנשים, תן לי. אני רוצה לקחת את הסיכון המחושב הזה, עדיף לי על פני לא לחוות אהבה אף פעם. בנות, למה יש בנו את המחויבות הזאת לאהבה כנשים? Oh, you're so sweet. למה יש לנו כזאת מחויבות לאהבה? התשובה הנהדרת של חז"ל היא מפני ש יש לנו סיפור עתיק עם הארץ הזאת. הארץ הזאת, בנות, היא הכי יפה, היא הכי כימורים, והיא הכי דרמה קווין. בצד אחד נגב, מנוגב לגמרי, בצד השני החרמון, ואז הוא נפגש איתה, בפעם הראשונה המרגלים רואים אותה, ואז הוא מפרש אותה בצורה כל כך עקומה, לא, לא, הוא מוריד אותה מפני שהיא שמנה, מדי, השמנה עם רזה, כך אומר להם משה לבדוק את הארץ, הוא מוריד אותה מפני שהיא בצורה מדי, במחנים או במבצרים, הוא מוריד אותה מפני שהיא מדי, over qualified, והיא תאכל אותי בלי מלח, ארץ אוכלת יושביה היא. עכשיו במילים, בסוגריים, רחל שלמה, את גם לא יכולה לעשות חגב ממי שאת פוגשת. את לא יכולה. בנות, אנחנו הארץ המובטחת. אל תבואי ישר עם הבניאס. אל תבואי הכי גרוע עם הכותל והמקומות הקדושים. איך אני אוהבת קברי צדיקים סתמי. את צריכה לבוא נגב. עלו זה ונגב. את לא יכולה, את לא יכולה לבוא עם כל הפוריות הזאת. את לא יכולה לבוא עם הפירות הענקיים, עם כל הרצון הזה לתת. מה, אתה לא רוצה לשנות העולם? גבר לא רוצה לשנות את הקפה שהוא שותה. איפה את? מה את מבהילה כל כך? בנות, הבכי של תשעה באב. הבכי של תשעה באב זה הבכי של החכמות מדי והיפות מדי. אלה שמרגישות ארץ עבודה לנצח. אנחנו חייבות לארץ ישראל, אנחנו חייבות ליופיה הזנוח, אנחנו חייבות לכל המגעילים האלה ששרים לה, אין לי ארץ אחרת. במילים אחרות, התחתנתי איתך. מה אני יכול לעשות? ילדים, זו אמא שלכם. חתונה זה בצוהר, אין מה לעשות. אנחנו חייבים לה. אנחנו היא. 40 שנה אחרי שהוא נפגש איתה, הוא פתאום נזכר לחזור אליה, אחרי ש40 שנה היא הייתה עם שבעת העממים המשעממים האלה שהייתה צריכה לפגוש, עד שהוא נזכר שאולי כן מתאימה. לא. בואו נלמד את הפחד הגדול מכולם שאנחנו לא מדברים עליו מספיק ולא מדברים עליו בכלל, אולי. הפחד מחיבור בגלל שהמגע הראשון היה לא נכון. בגלל שהמגע הראשון או השני או השמיני תשתש אותך לגמרי. לא היה כאן לשם ייחוד של שום דבר, כי נטלתי סיכון או שהייתי בסיכון שלא אני נטלתי בכלל, והסיכון הוכיח את עצמו כסכנה בסוף. ואז את לא רוצה, את לא רוצה ארץ חדשה, את לא רוצה שום דבר. התיקון של פרשת המרגלים, של הפיקשוש הגדול של הארץ המובטחת, מופיע בהפטרה 40 שנה אחרי סיפור המרגלים הראשונים. שולח יהושע שני מרגלים, אחד קוראים לו כלב, האחר קוראים לו פנחס, והם מגיעים לאישה זונה ושמה רחב. והאישה הזאת היא מרכז מידע שאין כדוגמתו. כל המלאכים באים אליה כי היא כל כך יפה. חז"ל כותבים בגמרא שרק היו הוגים את המילה רחב, זה היה מטלטל. היא הייתה האישה הכי יפה בעולם מכולם. וכל המלאכים מגלים לה את הסודות שלהם. ומה היא רואה? כולם רוצים לכבוש את כל העולם. כוחנות שבסוף תחלה את עצמה. כולם מוסרים למידע, היא מרכז מידע מדהים למרגלים ולמי שרוצה לכבוש את הארץ. וכל השנים האלה, אף אחד לא באמת ידע אותה. היא מגיעה לחלון יום אחד, היא רואה את שני המרגלים, כלב ופנחס, מגיעים. והיא מחביאה אותם. אז היא אומרת להם, יש לי שאלה, אני יכולה לשאול. הם לא יודעים שעבורה זו שאלת חיים ומוות. איך? כלב ויהושע, מה אמרתי? כלב ופנחס. בחנתי אתכם. את הערנות שלכם. אני רואה רחס בקהל. נכון. למה הספוילר? נכון. היא שואלת אותם שאלה שהיא בנפשה, הם לא יודעים שעבורה זו שאלה קיומית. תגידו, למה אתם רוצים ארץ? ארץ עם גבולות ושטח. אתם במדבר, יש לכם ענני כבוד, יורד לכם מן מהשמיים, אתם שמורים ומוגנים, אתם בשטח אינסופי. למה אתם מבקשים גבולות? ולמה אתם הגברים היחידים שעלו אליי הביתה ומגבילים את עצמכם מלהביט בי ולנגוע בי? והם אומרים לה, השאלה שלך מאוד חכמה. גבולות של ארץ זה שדה מגנטי. זה כוח משיכה. כשדבר הוא כל הזמן מותר, כשמישהי היא כל הזמן רחב, אז אין כוח משיכה בעולם. תסתכלי, את רואה את הבגד הזה שלנו? הם שואלים אותה, יש להם ציצית, הציצית כתובה בפרשה. את רואה את הקצה הזה? את יודעת איך אומרים קצה בתורה? כנף. קצוות זה כנפיים. גבולות זה לעוף. ומגיע הגאון שקראו לו רבי יצחק הערנה, בעל העקדה, והוא אומר, שימו לב לפרשה הזאת, היא כולה גבולות. גבולות במבט, ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. גבולות בפה, אל תפרשו לרעה הגם שזה מאוד מבהיל, זה ייכנס למחזור הדם שלכם. גבולות לבגד, תשימו ציצית בקצה הבגד, חוטים קשורים, כל פעם שתראה מישהי מאוד יפה, תתקשר הביתה. אתה בן אדם קשור, אל תאבד את הבייס שלך בשביל איזה שטות. זה נורא נורא קל, נורא נורא קל שדברים כאלה פתאום קורים. אהבה פתאום שמציעים לך או מציעים לך ותשומת לב שמציעים לך. גבולות בבכי. אתם בכיתם בכייה של חינם. אימא לזה, ארץ אוכלת יושביה. לא, אתם צריכים לבכות בכי טוב, בכי טוב. בכי שגורם לך, איך היה אומר הרב קרליבך, איך אני ידע מה זה בכי רע ומה זה בכי הרסני, מה זה בכי טוב ומה זה בכי הרסני? כשאני בוכה ואחרי הבכי אני אומרת, איזה עולם רע, איזה עולם חזר, איזה עולם מראת, זה בכי רע. וכשאת בוכה, your heart out, ואז קמה ואומרת, דווקא העולם יפה. ויש אנשים טובים, זה שעוד לא פגשתי אותם, זה לא אומר שהם איננם. זה בכי נכון. הגבולות של הבכי, הגבולות של הפה, הגבולות של הבגד, הגבולות של הארץ, הגבולות של הנתינה שלך. גבולות הנתינה שלך יופיעו בסיכום של כל מה שאמרתי עד עכשיו, שמופיע בסוף הפרשה, שהוא תרופה, שהוא ריפוי, שהוא ספוג רע טוב על מוגלה, על עוברה, אפיית החלה. אפיית החלה מופיעה בסוף הפרשה כתרופה לחלחלה. אמאלה, אני פוחדת. כתרופה לטשטוש העצמי שלי, מפני שאם הסוכר יישאר לבד והוא מדהים, איך הוא מתוק, ואם המלח יישאר לבד והוא מדהים, איך הוא ממולח, ואם השמרים יישארו לבד, זה פשוט מדהים, היכולת שלה לקום ככה מעצמה לבד, ואם האש תישאר לבד, איזה אש של עשייה יש לה, לא היה מה לאכול, למות ברעב. ואז את יוצאת למה שימים המזרחי קוראת לו, בלנד דייט. את יוצאת למקום הזה, לוקחת סיכון, לא רואים כבר את הסוכר, חרם, לא חבל, לא רואים את המלח, לא רואים את השמרים, לא רואים את המים, אסלמה, אך סברק, בואי מאמי שלי, בואי שבי, איך את מרגישה יפה של העולמות? בואי פספסת על זוגיות ועל בני זוג ועל זה, הגעת לחלה. והחלה היא בעצם הדבוקה הזו שקוראים לה החיים שלך. אבל מעבר לכל בנות, הפרשת חלה תגיד לך דבר אחד. תפסיקי לתת ללא גבולות. ימימה אמרה שהימנעות היא אסורה. סכנה, סכנה, אני לא, אני לא, אני לא. לא נותנת כלום. מהצד השני ניצבת זאת בטקס הפרשת החלה, שאומרים לה, עכשיו את מפרישה. ואז היא לוקחת טונה בצק. הרי זו חלה, וזו התרומה שהיא נותנת לעולם, ומה נשאר לך לאכול? לא חשוב. אני נותנת. היא הנותנת. אל תתני. בואו נקרא את המילים המשגעות והמדהימות של הרב שמשון רפאל הירש, הרש"ר, וכך הוא כותב. האומר, זה לא הוא, זה המשנה, הוא יפרש. האומר, כל גורני תרומה וכל עיסתי חלה, לא אמר כלום. הפרשת חלה חייבת להיות קצת, קצת, עם כל ההתלהבות שלך, לתת קצת. טיפונת, סניטפה, את מוציאה טיפונת ככה ונותנת. מי שנותן הכל לא אמר כלום. ילדים, זהו, אני עברתי לפאזה שקוראים לה אימהות, אני לא קיימת, תהרגו את האימא שלכם, תדרכו עליה, כי זה המודל האימהי שראית בבית, וזה המודל הרעייתי שראית בבית. האם הקדוש ברוך הוא מתפעל ממך? ממש, ממש לא. השם לא רוצה בנות סמרטוטות, זה מבייש אותו. אז האומר, כל גורני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום. דבר גדול, אומר הרב שמשון רפאל הירש, למדנו מכאן על יחס היחיד. אל יעמיד האדם את הכהן שהוא נותן לו את החלה במקום עצמו. אל יעלה בדעתו שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של הכהן, ואילו קיומו שלו הוא נטול ערך בעיני השם. השמירה על קיומו שלו היא התנאי והתכלית של קיום הכהן. בלי עם ישראל, במה הוא יכהן? הכהן, הוא זקוק לך הרבה יותר ממה שאת זקוקה לו. האם תדעי לתת כמויות מדויקות באהבה? ולכן הכמות של הפרשת החלה היא כל כך מדויקת. אז היא תשתשת למען האהבה. אז נתת כדי לאהוב. עכשיו מה? האם תשתשת אותך? האם שכחת כמה יפה, כמה טובה, כמה מסוגלת, כמה העולם יכול להנות ממך? כאן מגיעים האיזונים המדהימים. לקיחת הסיכון. זו תמיד הקרבה. תמיד. זה אף פעם לא על חשבון. אף פעם. אני רוצה שנקרא כל כך יפה. אוריה מבורך המשגעת ש... ערכה את האגדה של פסח, עובדת איתנו בהוצאת מגיד, ואישה גאונה ומהממת ומדהימה. והיא תכתוב כל כך יפה. תמיד צריך להיות לך ארכיטיפ, אב טיפוס של אהבה שאת רוצה. את מאוהבת עוד הרבה לפני שפגשת מישהו. וגם אחרי שפגשת מישהו וזה היה... סכנה ולא סיכון מחושב. כעת שימי לב, אם את רוצה שהארכיטיפ שלך, הטיפוס, עוד לפני שהכרת את בעלך, יהיה בריא, תיזהרי שלא תתארי אותו מראש עם תכונות ספציפיות מדי. הארכיטיפ הבריא צריך להיות מופשט ופתוח בכל מה שקשור לתכונות של האחד. ומאוד מאוד ספציפי, בכל מה שנוגע למאפיינים של הקשר שאת רוצה שיהיה לך איתו. אל תחלמי טיפוס, תחלמי סוג קשר. את לא אמורה לדעת מראש מהן התכונות של אותו אחד שאת מתגעגעת אליו עוד לפני שפגשת אותו. לדמיין אותו מראש כמצחיק, עיניים כחולות או קצין בצבא, יהיה מטופש ויגרום לטעויות. אחת, אוקיי. הדבר היחיד שכדאי שיהיה מוגדר ומונח אצלך מראש הוא האופי הכללי של הקשר שלכם. היחס שלך אליו, היחס שלו אלייך, האהבה שיש ביניכם, המחויבות העמוקה שלכם זה לזו, הזיקה ביניכם. כל הזמן תתפללי על סוג קשר. אני רוצה מישהו שיבין אותי, אני רוצה שנצחק ביחד. הרב שגר שנציין בעזרת השם בהרבה כבוד, אני מקווה בשבוע הבא את הפטירה שלו, ידבר על זוגיות במישור הרבה הרבה יותר גבוה. הוא לא ידבר על הקשר שלכם כמשמח, כמצחיק, הוא ידבר על משהו גדול בהרבה. תשמעו את המילים שלו. בברכות הנישואין טבעו חכמים את השקפתם בנושא המשפחה בתפילה מיוחדת. אשר ברא ששון ושמחה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. השמחה והידידות עומדות במרכזן, אבל זו לא הרומנטיקה שאנחנו מכירים. אנחנו לא רוצים להביט זה בעיני זו ולשכוח את העולם הסובב, אלא בשעה שנוחז ידיים נביט ביחד החוצה אל נקודה שלישית. ברכות החתונה, החלום שלך, כך תתפללי, ידברו על ראות וסולידריות שנולדים בין שניים ששותפים למסע אל מקום משותף. אנחנו ניפתח לאמונה באחר, לאמונה באלוקים. הרומנטיקה תדבר על גילוי העצמי או על גילוי בן הזוג שלי, אבל הקדוש ברוך הוא ידבר על גילוי של שנינו את העולם, את העם הזה, את הילדים שלנו, את האמונה והאלוקים. אני אומר את זה בפשטות הרבה יותר גדולה, כמו שאני מנסה ליישם את זה אצלי בבית. הרי מה יכול להזין זוגיות כל כך הרבה שנים? בטח כשהילדים גדלו, זה תמיד נשאר אותו דבר בסוף. אני יודעת עליו הכל, הוא עדיין לא יודע עליי כלום. כמה נמשיך ככה? והדבר, אני חושבת, בעיניי, אצלי, אני לא יכולה ללמד אף אחד, זה הספר הזה שבין שנינו. זאת אומרת, לכבוש את היד שנקרא הוא, והוא לכבוש את היד שנקרא אני, זה לא ריאלי, מפני שאנחנו לא יעד לכיבוש. אבל היכולת של שנינו לכבוש ביחד שאיפה שלישית משותפת היא מהממת. לפני שאני קוראת לסיגל המהממת לעלות לכאן לבמה, ואת כל התפילות האלה שאמרתי עכשיו, אני רוצה שתעשו השבוע בהפרשת החלה, להתפלל על הקשר ולא על בן אדם, ולהתפלל על החיבור לטובת משהו שלישי, שזאת רומנטיקה שיש לה שרידה ארוכת שנים. אני חייבת לקרוא, בגלל שזה הדבר שהפניתי אליו, את הבחורה ששאלה אותי ימימה, האם יכול להיות שלבד יותר טוב? אני לא אגיד שזה יותר טוב, כי לא טוב היות האדם לבדו, זה דפנטלי הרבה הרבה יותר נוח. הבדל ענק, כותב הרב זקס, מבדיל את היהדות מהעולם ומהתרבות שיש בעולם. וההבדל הגדול הוא מושג הטרגדיה. מי שוויתר על אהבה, מי שוויתרה על קשר, כי זה טשטוש, זה ויתור על רוחניות, זאת אחריות מאוד מאוד כבדה. מי שוויתר על זה, רוצה לחיות בדבר הנוח והמשגע שקוראים לו טרגדיה. זה חד וחלק בטרגדיה, זה נוח וזה בטוח. בטרגדיה אתה שקט, אין מוצא, וכולם בעצם חפים מפשע. לא חשוב שאחד הורג, השני נהרג, זה רק שאלה של חלוקת תפקידים בעולם. אתה שקט ובטוח בטרגדיה, כי אתה יודע שאין תקווה, אותה תקווה ארורה. אתה יודע שאינך במלכודת, שהנה סוף סוף אתה נתון במלכודת כמו אכבר, וכל השמיים מעליך, ואתה יכול להסתובב ולזעוק. היה קורא לזה הפילוסוף עמנואל לוינס, חירות קשה. איזה חירות קשה זה להתעקש לאהוב, ולהתעקש להתחבר, ולפחוד ובכל זאת לעשות את זה. הרבנית, אני פוחדת. אני תמיד אומרת, אלמלא פחדת, היית טיפשה. כתוב בתחילת הפרשה הזו שהשם אומר, שלח לך אנשים. אומר רבי צדוק הכהן, שלח לך אנשים, סופי המילים זה חכם. הם היו נורא נורא חכמים. אל תשתמשי כל כך הרבה בשכל, תשתמשי בפחד, שלח לך אנשים, ראשי תיבות, שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשל, שלא, 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 אימאלה. ראשית חוכמה, יראת השם. שכל זה המון, ידע זה המון, להיות סקפטית ושנונה זה המון. אני קראתי לשיעור הזה, יכולה לרשת. אני יכולה לרשת את הארץ המובטחת, אני יכולה לפיתויים של הרשת. אני תמיד מלמדת שרחב הייתה כל כוחות הרשת כולם. היא הייתה נורא יפה, שזה הרשת. היא הייתה טינדר, שזה היכרויות. היא הייתה מוכרת מזונות, שזה כל תעשיית האוכל וצילומי האוכל. היא הייתה טוויטר, היא הייתה שנינות שאין כמוה. היה לה פה שיכול היה להחביא את המרגלים ולהגיד, לא, הם לא אצלי. היא מגבילה את עצמה. היא מפסיקה להיות צינית. איך אומרת כל כך יפה, אוריה מבורך, להתחתן זה בצוהר, החחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אז אנחנו אומרים, כל הגברים, הנקה זה של פרות, ללדת ילדים זה להיות חיה, לזה, כי את כל כך יראה, אז את מקטינה ואת מזלזלת. היא לוקחת את החחחה הזה של העולם רחב, והיא אומרת, חחחה. חלון, חומה, חלה. חז"ל אומרים שהיא חטאה בחבל, בחלון ובחומה. היא הייתה גרה על החומה, הייתה משלשלת חבל על הכוחות שלה, והייתה מכניסה אותם דרך החלון. והיא אמרה, ריבונו של עולם, חטאתי לפניך בחבל, בחלון ובחומה. אנא כפר לי בחבל, בחלון ובחומה. וחז"ל אומרים שחבל קלוע כמו שקולעים חלה, וחלון מאיר כמו שנרות שבת מאירים, וחומה זה החומה בין איש לבין אישה בימים שבהם היא אסורה והוא אסור, ויש ביניהם איזושהי הגבלה. אני רוצה גבולות, אני לא רוצה מנעד רחב, אני יכולה לרשת, היא אומרת, והיא משנה את השם שלה מרחב לתקוות. תקוות זה קו אחד, והמרגלים אומרים לה, אנחנו מבטיחים לך שכשנחזור לכבוש את הארץ, שימי בחלון את תקוות חוט השני, או כמו שאני קוראת לה, תקוות החוט הנשי, ואנחנו נדע לא לרצוח אותך, ולא את אחייך, ולא את אחיותייך, כשנבוא לרשת את הארץ. היא שמה את תקוות חוט הנשי השני בחלון, קוראים לה תקוות, היא הייתה פעם רחב, היא מחליפה לשם יחנה, כי אני רוצה קו אחד, אני רוצה בחור, אני לא רוצה מבחר, אני לא רוצה רחב, אני רוצה בחור. ויהושע חוזר לכבוש את הארץ, והוא מתחתן עם רחב, כי היא מתגיירת, ונולדים להם שבעה נביאים ונביאות. יצא ממנה יחזקאל בן בוזי, ביזו אותו שהוא בן כי סבתא של סבתא שלו הייתה רחב, ויצא ממנה ירמיהו ששלשלו אותו לחצר המטרה בחבל כמו החבל של סבתא שלו, ויצאו ממנה חזקיהו שכשהוא היה נורא חולה הוא הסב את פניו אל הקיר ואמר, בזכות הקיר החומה הזאת של סבתא שלי שעשתה מה שעשתה, ואחר כך חזרה בתשובה שלמה. אין ארץ רחוקה, אין זוגיות בלתי אפשרית, הרבה יותר כיף להיות לבד, אבל הרבה יותר טוב להיות חלק מהבצק הענקי הזה. אז כבר לא רואים אותך כל כך, היית סוכר, היית שמרים, היית מלח, היית שמן, אבל עכשיו את רואה את היצורים הקטנים האלה, כפויי הטובה, לועסים את הלחם שלך, ומשהו מקסים מהבהב בלב ושמח כל כך. אני רוצה לקרוא למי שמבינה הרבה יותר טוב ממני בזוגיות ובזיווגים. קדימה לבמה. אנחנו בעזרת השם תהיה כאן סדנה בעוד שבועיים. בכל יום שלישי 4 מפגשים לחינון זוגיות. ואת תגידי לנו מי את ומה שמך. תודה רבה, שי, תבורכי. השם ישמור אותך. כשאת את מחזיקה או שאת צריכה עמוד? קחי. ואני מרגישה צעירה כשמביאים לי את כיסאות הבר האלה. מרגישה שיצאתי.
חשבתי על זה היום.
אני רוצה שסיגל תציגי את עצמך.
רגע, קודם כל, אחרי שיעור כזה, זה פשוט דפיקות לב ענקיות, ואני מודה לך מאוד, באמת. איזה שיעור, איזה שיעור. זכינו, וזכית גם את, שהצינור מאוד מאוד גדול של בורא עולם. אני אומרת לך, אני ממש מתרגשת, אני אומרת, מה זה זוגיות? זה, זה, ואהבת לרעך כמוך. כל כך זכית, ואנחנו, אני מדברת בשם כולם, כי אני פה, אבל תודה רבה לך.
מבחינתי את יכולה לעצור את הסרטן. סיימנו, וואי, וואי.
ממש, תודה רבה.
מה פתאום, זה עינייך הטובות, זה יכולת לפרגן, זה כל כך לא פשוט.
וואי, לא.
ספרי לנו מה את עושה.
זו שיטת המרות.
מה זה שיטת המרות? אוקיי. רגע, איך קוראים לך? מאין באת?
אז אני סיגל קופרמן, ואני מגיעה מרמת שרון. אני עובדת במערכות יחסים, נראה לי מהרגע שנולדתי. ממש. אבל 20 שנה. אבל אני חושבת ממש שאם אמא שלי הייתה פה, זה הייתה אומרת, תקשיבי. מהרגע שנולדת, את מתעסקת בעסק הזה, רוצה שכולם יתחתנו, רוצה לעשות חיבורים טובים, ואהבת לרעך כמוך. וזה ממש, אני מרגישה שזה שליחות כל חיי, ואני ממש רוצה שכל הרווקות, אבל אני מרגישה את זה כל כך בלב, הרווקות והגרושות, שהם יתחתנו במהרה.
אמן. אז זה מאוד מעניין שהיא אומרת שזה נשמה שנולדת ככה. זה מדהים. ואלמנות. נכון.
ואלמנות בעזרת השם, ברור. כל אלה מוזמנות להגיע לסדנה, כמובן. ובעצם, אז איך הגעתי לשיטת המרות? גדלתי בבית מדהים עם סבתא מדהימה, שכל הזמן דיברה מידות. אז אני דיברתי בהתחלה שיטת המידות. אבל היה לאנשים ממש קשה להבין מה זה אומר מידות, מה היא רוצה מאיתנו. הייתי אומרת, 10 הדיברות, לא תגנוב, לא תרצח, ואהבת לרעך, אבל... וזה היה קשה לאנשים להכיל את זה. ואז שיניתי את זה כל פעם לשמות אחרים. ואז פגשתי את הרב יובל הכהן השרוב. אני לומדת אצלו כבר 10 שנים. ולא, לא. וסיפרתי לו מה אני עושה. ואז הוא אמר לי, תורת המראות. ופגשתי את נורית, וסיפרתי לה מה אני עושה. והיא אמרה לי, תורת המראות. ואמרתי, לא, זה שיטת המראות. כי זו שיטה שהולכת איתי לכל הדרך. וברגע שמבינים אותה, החיים משתנים מקצה לקצה. זאת אומרת שלא יהיו רווקות יותר בעולם, לא יהיו גרושות, ואלמנות אני לא יכולה להבטיח, אבל האלמנה תתחתן במהרה.
וואו.
מכיוון שזו שיטה שהיא רנטגן. כשכואב לנו משהו, אז אנחנו הולכות לרופא, ואנחנו הולכות לרנטגן או לאולטרסאונד. השיטה הזאת, את בעצמך, עושה את הרנטגן. את לא צריכה לרוץ לשום מקום.
וואו.
וזה שאת לא צריכה לרוץ לשום מקום, כי היא אצלי, בתוכי, 24/7, כולל בלילה, לפני שאני הולכת לישון, אני בודקת עם הכל במקום.
וואו.
ואיך הייתי, ומה אני יכולה לעשות.
האם אני אני בורה לגמרי, אז אני שואלת הכל. האם יש כאן אשמה מסוימת? זאת אומרת, אני הולכת לישון ואני מתחילה עם
להפך.
עם הסריקת מערכות
להפך.
הזאת.
להפך. זה החיובי. מי שבעצם הביא לעולם את שיטת המורות, זה הבעל שם טוב, לפני 315 שנים. והוא אומר שכל העולם בחוץ נמצא בתוכי. זאת אומרת שאני עולם ואת עולם, וכל מי שיושבת פה ויושבים, הוא עולם. זאת אומרת שהכל בתוכי, ואם הכל בתוכי, אני יכולה לתקן ברגע, בשני רגעים, אבל אפשר, הכל ניתן לתיקון. וזה מדהים, מכיוון שבארבעה מפגשים שכתבתי אותם והבנתי אותם, והיום אנחנו כבר אחרי 20 שנה, נשים ואנשים מבינים שאם הכל בתוכי, אז אני יכולה לעשות הכל. הכל, שום דבר לא מונע בעדי. והפחד שכולם מכירים עם סיכולותיות זה דחף, אז שם אני דוחפת את עצמי. ואם אנחנו עושות ואהבת לרעך כמוך, וכל אחת פה מכירה רווק אחד, או גרוש אחד, או אלמן אחד, ונעשה אחת בשביל השנייה.
וואו.
כי בסדנה הזאת גם נכיר אחת את השנייה, אז את מבינה שלא יהיו רווקות, גרושות ואלמנות בודדות? וואו. אין דבר כזה בעולם. וזו שליחות מאוד גדולה, מכיוון שהיא שליחות של כולנו. של כולנו. אין אחת. אני קוראת לה, אחרי שאני מסיימת את הארבעה מפגשים, אני אומרת, שגרירות של שיטת המרות.
וואו.
מכיוון שברגע שכל אחת מבינה את העוצמה שיש בשיטה הזאת, אי אפשר בלעדיה. אי אפשר, ולכן זה לא אשמה. זה, אני לא יכולה לחיות בלעדיה.
וואו.
זה כל דבר שאני אראה, אני אגיד, רגע, איפה אני יכולה לעזור לחברה שלי? להתחתן, כי אני חייבת להיות בחתונה שלה. זה מה שישב לי בראש.
איזה יופי. אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, שזה אולי מה שאומרים פה המרגלים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ברגע שאת חושבת שאת חגב, ככה את נראית
נכון.
בעיניים של נכון. מישהו אחר. אני רוצה לשאול אותך, סיגל, כמי ש-20 שנה את אומרת, עוסקת בזה, מה קרה? או האם קרה? זה תמיד היה כל כך מסובך.
מסובך?
מסובך.
זוגיות?
רווקות, זוגיות, שלום בית.
אני חושבת שהכותרת זה אגו. אבל ברגע שאני מזהה שבבן זוג שלי יש גם אגו, ואני מבינה שאצלי יש אגו, אז מה יותר קל לשנות את האגו שלי ולא לבקש ממנו להשתנות. והקסם, תנסו בבית אחרי הסדנה, זה שברגע שלי אין אגו, כל הסביבה שלי משתנה ואין אגו. זה מדהים. כי אם כל אחת עכשיו תלך הביתה ותגיד, רגע, מי בעצם החברות שלי? דומה מושך דומה. אז מה אנחנו בוחרות? את הדומה.
נכון.
בורא עולם בא ואומר לנו, הדומה שלך יהיה התיקון שלך. כשאת עשית התיקון, הוא יהיה דומה לך כמו כפפה ליד. זה הייחוד. מתי זו אהבה? נשמה זכרית, נשמה נקבית, מתחברות. שם קורה איחוד. אנחנו אחד. מתי? נתחיל תיקון. אני לא אראה את הנגעים שלי יותר, והוא לא יראה את הנגעים שלו כשנגמור את התיקון.
וואו. קודם כל, את התנאי הראשון לשיטה שנשמעת מרתקת...
הבעל שם טוב.
של הבעל שם טוב זה שאת חדורה בזה.
מאוד.
והאם, שיחה לשאלה המגילה, יש לך תוצאות? האם את יכולה להגיד, התחתנו, נפגשו?
מלא.
באמת?
כן. אני לא שדכנית. אני לא. אבל כשנשים, ברור, אלעד ואני, בעלי, הולכים לכל חתונה. כן.
אז די, אז אמרנו. אין לי מה להגיד.
רגע, בואי נגיד יותר מהסדנה. זה פשוט, כשמבינים את זה, זה הרנטגן, ואתה הולך עם זה לכל החיים. אז אני לא באה בטענות, ואתה לא באה בטענות אליי. כי אין למי לבוא בטענות.
יו, איזה שעמום של זוגי... צריך לבוא, מה? לא
אבל מה, בורא, מה הפלא שבורא עולם עשה? הוא הרי היחידי שיודע לבחור. אז הוא בוחר מדהים. כי הוא אומר, רגע, רגע. אצל הבחורה הזאת יש אגו. זה התיקון שלה. בוא אתה אליי, גם אצלך יש אגו. חיבור. הבחורה הזאת חסרת ביטחון, בוא אתה אליי, חוסר ביטחון. עכשיו נראה אתכם מתמודדים. ובסדנה מבינים איך מתמודדים, כי הרנטגן הוא הרי סוד גדול. אנחנו לא רואות פה כלום.
נכון.
אבל דרך השיטה הזו, זה פורץ גבולות.
וואו.
אין משהו אחר, וזה רק 4 מפגשים. אז אין משהו אחר בחיים. וזה אנשים שאומרות לפני ואחרי.
וואו.
כי אתה לא יכול לחיות בלעדי זה. כי זו האמת. כי עד היום מה שקרה, היה תריס חושך. דרך השיטה, פתאום התריס מתחיל לעלות, וקרני השמש חודרות, וכולנו רואות את קרני השמש.
וואו.
ואז את אומרת, רגע, אני רוצה מזה יותר. אז אני אומרת, לבריאות.
תודה.
אז אני אומרת, אז תרים את התריס, מה הבעיה?
וואו.
לבריאות. ומרימים את התריס.
אין לי.
ומרימים את התריס. ומה קורה? יש אור ענק. מישהו רוצה להיות בלי האור הזה? אף אחת. וגם אף אחד. הנה, מרימים את התריס.
אני רוצה לשאול שאלה. אתמול בערב, בערך בשעה 10 או 11, אני מופצצת. הרבנית, אני בוכה. את חייבת לראות חתונמי. אני יושבת, אני בוכה. זה כל מה ש... לפי מה שאת אומרת, זה לא כזה רעיון גרוע. מפני שכל אחד יכול להסתדר עם כל אחת.
יפה, מדהימה.
אז we may as well להיפגש באולם כבר. למה כל
הג'יפה? אני בעד. אני בעד. בוודאי. זה יכול לקרות בין רגע. עכשיו אני אספר לכם סיפור קצר מסדנה שהייתה לי לפני שנה. נשים, והבחורה המהממת, יש מלא בחורות, ואני אומרת להם, תתכוננו. אז הן אומרות לי, למה להתכונן? אני אומרת, תתכוננו, תתלבשנה יפה. תתארגנה, הוא ידפוק בדלת. והן צוחקות, איזה דופק בדלת, על מה את מדברת, אנחנו שנים רווקות. ואני אומרת לכם, הוא ידפוק בדלת. ובמפגש הרביעי, עומדת בחורה ואומרת, אני חייבת לספר לכם סיפור. אני יושבת ביום שבת עם הקפה, פיג'מה, מדובללת כולי, לא מאורגנת, ופתאום מישהו דופק לי על השער. אני אומרת, חתיך כזה, סיגל קופרמן שלך, בטוח, אמרה לי להיות מאורגנת ואני לא מאורגנת, אוי ואבוי. אני אומרת לו, חכה רגע, אני רצה מהר, מתארגנת, מסתדרת, אני אומרת, יו, אם סיגל הייתה רואה אותי עכשיו, הייתה צוחקת. היא חוזרת בחזרה והוא אומר לה, אני השכן החדש, יש לך אולי חלב, כמו מפעם, והיא כמעט מתעלפת, ואני רוצה לומר לכם שלקראת הסדנה היום, החלטתי שאני מרימה לטלפון, לקראת המפגש איתך, ואני אומרת לה, תגידי, אתם עדיין ביחד? אז היא אומרת לי, מה את חושבת? אז אמרתי לה, תגידי לי שכן, כי אני רוצה לספר את הסיפור הזה היום. אז היא אמרה לי, אנחנו כן, ואנחנו עומדים להתחתן.
יא, די, אני לא יכולה!
אז אמרתי לה, יא, את רצינית? והיא אמרה לי, כן, אז אמרתי, אז אני יכולה לספר את זה? אמרה לי, ברור, אז אני כבר חנוכה. ועם דמעות בעיניים. ואז נכון שזה לא קרה לכל הבנות בסדנה שדפקו להן ככה בדלת, אבל היא אמרה לי, אני אמרתי לו, אבל אני הייתי צריכה להתארגן.
זה מה שרציתי להגיד, אל תישארי בלי מצרכי בסיס. סופר, תעשי סופר ענק, הוא יבוא.
מהיום והלאה היא אמרה לי, אני רק מאורגנת, אל תדאגי. אני מאורגנת, אני לבושה יפה, לא רץ. אני אומרת להם, די עם הפיג'מות, אין סמרטוטים, אין פיג'מות, תתפרי, כי הוא דופק בדלת.
ארבע נקים
יום מזרח, יום מזרח. יואו, אבל זה סיפור.
תתלבשי, תעקובי.
אבל אצלי זה לא עזר, ואצלה זה עזר. אני אומרת את זה שנים. יואו, עכשיו אני אשאל שאלה על נשואות ונשואים, יש לנו כאן. האם גם אז אפשר, אחרי שהוא כבר מכיר אותך, את מכירה אותו, אמרתם מילים איומות שתלויות כבר בחלל הבית, האם אפשר לנקות מראה?
בטח, בוודאי. מה זאת אומרת? כולנו מנקות כל בוקר את המראה, אחרי העדים מהמקלחת והדיפיוזר. אני חייבת לסדר את המראה. כולם. אז אני עוסקת גם בזה. 20 שנה עם זוגות במשבר. ומה זה משבר? הכיסא שהאישה קוראת ללדת עליו, התחלה חדשה, מגיעים להתחלה חדשה. ברור. וברגע שהם מבינים את שיטת המראות, הם רוצים לחיות עד 120 שנה ביחד.
זאת אומרת שבסדנה שלך זה גם נשואות?
לא, בסדנה זה רק רווקות, גרושות ואלמנות, ובסדנה הבאה נעשה גם לנשואות.
יא.
בעזרת השם, נכון, נורית?
יא. בנות, שאלות.
ומה עם קשרים לאו דווקא של נישואים?
ממך שאני אשמע שאלה.
ברור. הרי אנחנו... לא, היא נבהלה לרגע. נבהלת.
היא לא נבהלת מכלום.
בוודאי, בוודאי. כי האם ובת, הילדים שלנו, הם התיקון שלנו, הם המראות שלנו. לכו הביתה, תסתכלו על הילדים, אל תיחסו עליהם, תגידו להם תודה רבה לכם שהגעתם לעולם, כי בזכותכם אני יכולה לתקן את מי שאני ולהגיע למעלה בעזרת השם מתוקנת. להפך, כשאת מתקנת עצמך, הם מתקנים את עצמם בקלות. יש לי פה שתיים, השלישי בבית.
וואי, הם נולדו כאלה.
תשאלו.
אין. כן, נכון.
זה עבודה קשה, זה עבודה קשה. הם נולדו כאלה מטולטלות כמו אימא, אבל זה עבודה קשה, הם יכולות לומר בעצמן שהם עשו עבודה קשה. שיטת המורות אמנם הם קיבלו אותה בבריד לבנות שלי, אבל לפעמים הם אומרות, אימא, אפשר רגע להזיז את שיטת המורות ולדבר רגע רגיל?
לא.
אז זה קורה. לא, לפעמים אני אומרת, לדקה, אחר כך בואו רגע נברר מה קרה פה.
מה רצית לשאול? כן.
רציתי לשאול, נגיד, אם אדם כבר
מזהה
בעצמו, מראה
על
עצמו,
כן.
ובעוד נגיד, יש לי אגו מסוים, כן? נגיד, או אני כועס וכל זה, והוא מחליט לעבוד על עצמו, מתחיל כבר לשנות את עצמו, והוא כבר רואה שהוא השתנה, הוא עשה כברת דרך, ואז מנגד, הוא נתקל מול בן אדם שיש לו אגו מאוד מאוד נפוח. ונגיד לי שזה קורה לי שאני מתעסקת עם אנשי עסקים וכל זה, אני רואה שהם תמיד עם האגו שלי, וזה קשה להכיל את זה, כי מה אתה הבא עם כל הפוזה שלך וזה, אני גם אוכל לבוא לך עם פוזה. למה אתה בא לסחב?
מה זה אגו? רגע, אז אני אשאל אותך, מה זה אגו? אבל אני מבינה, זאת אומרת...
היא שואלת, היא בעבודה שלה פוגשת הרבה אנשי עסקים, והיא אומרת שהם באים עם כזה אגו מנופח. בצדק, אם את שואלת אותי. כל הכבוד לו. ומה היא עושה את זה? היא אומרת, זה בלתי נסבל.
אז מה אני אומרת? אז אני קודם שואלת, מה זה אגו? זה מדהים שאת אומרת, מכיוון שבכל סדנה אני פותחת קבוצת וואטסאפ, והדבר הראשון שאני שולחת להם בוואטסאפ, אבן שושן, אגו, ומוסיפה. ומה יש באגו? כעס, וקנאה, ורכילות, ולשון הרע. וכל מה שאת... כל הדברים שאת, שאנחנו לא אוהבות, להכיל זה אגו. אז אני אומרת, נכון שעשית אצלך עבודה, אבל אותם אנשי עסקים באו ללמד אותך משהו, שעדיין יש בך אגו. ואת... אוקיי, בכולנו, כי נולדנו עם אגו, וכל אחד יש את התיקון שלו, יש אגו כזה ויש אגו כזה, וכל אחד התיקון שלו, אל תקחי לעצמך כל כך הרבה מחמות, כי כולנו עם אגו, אבל זה חלק מהתיקון. זאת אומרת, את אומרת, ערך עצמי פה, אז אגו פה. אגו פה, ערך עצמי כאן. זאת אומרת שתגידי, מה החבר'ה האלה רואים בי שהם לא אוהבים בעצמם?
מה הם רואים בי פשוט. שהם לא אוהבים בעצמם.
את מבינה? אם תהיה עם אגו, רגע, אם תהיה עם אגו, ייתכן שהעסקה תתפוצץ. אם לא תראי להם את האגו שלך, הם ילכו איתך עד 120 שנה.
מה
אדם לא אוהב לראות, סליחה רגע, אדם לא אוהב לראות את נגעיו. מתי אני רואה את הנגעים שלי? דרך מישהו אחר. אני קוראת להם עוברי אורח. העוברי אורח האלה, הם הקסמים שלי, כי כל אחד שעובר מראה מה אני צריכה לתקן. אני אומרת תודה רבה לעוברי אורח. אני אומרת, איזה חמודים אתם. תודה שבאתם לעולם, כי רק ככה אני יכולה לעלות מדרגה. רק ככה אני יכולה להיות בן אדם טוב יותר, רק ככה אני יכולה לעשות ואהבת לרעך כמוך, רק דרך עוברי האורח. יש לי גם שלטים, יש לי גם סימנים, אני הולכת הרבה יותר עמוק. את מבינה?
אז לפי השיטה, אם אדם כבר עבד על עצמו על מידה מסוימת ותיקן אותה לגמרי, כבר לא יפריע לו שיהיה מולו בן אדם שהוא יהיה עם שיא הכעס, שיא הגאווה, הוא כבר מבחינתו כבר יש בו את השלווה הפנימית הזאת.
בדיוק. ואם אין, אז את בודקת, את אומרת, רגע, האם מראים לי פה שיש לי עדיין אגו? האם אני עדיין צריכה לעבוד על אגו שלי? ולשאלתכם תכף, כן, אנחנו עובדות איך להיפטר מכל הנגעים הנחמדים שקיבלנו כדי להיות אנשים טובים יותר.
אז למה זה מתאים רק לרווקות? זה מתאים לכולנו.
נכון, אבל בסדנה הספציפית הזאת, נכון, זה מתאים לכל בני האדם, כולם. הרב אשרוב עושה את זה עם ניקוי, ואני עושה את זה יותר עמוק, כי אני מזהה.
היא עם אוכל?
בלי אוכל. אני אגיד לך מה קורה, אני אגיד לך מה קורה כשלומדים את השיטה, רק מים מינרלים. זה מה שאת רוצה שיעבור לך בגוף. רק מים מינרלים.
רגע, יש לי שאלה. הקדוש ברוך הוא, איך שואלים כלום? בראת משהו לבטלה? הוא ברא לנו אגו. האם הוא ברא לי אותו כדי שאני אחטות אותו, אעלים אותו ואלחם בו? למה הוא ברא לי אגו?
אני לא צריכה להילחם. אני צריכה להגיד למה הוא קיים. הוא ברא שאתה יודעת, שנעשה את התיקון. אבל למה הוא קיים אצלי? האם מגיע לי?
הוא רע. אגו זה דבר רע.
תלוי. אם הוא לוקח אותי למקום טוב, אז לא. אבל אם אני מקנה, זה חלק מאגו. אם אני כועסת, זה חלק מאגו. כעס הוא לא טוב. גאווה זה לא טוב. מגיע לי? המגיע לי.
מה ההופעות הטובות של האגו?
מה?
המופע הטוב של האגו.
אני מתקדמת איתו. אם אני לא מקנה, אני אומרת, איזה יופי, יש לי את הרבנית ימימה. כמה רוצות להיות כמוה? מלא, נכון? כולם. אז זה מה שאני אומרת, אז זה מקדם אותי, אבל אם אני לא, אז זה מוריד אותי.
אבל כבר אוטומטית, אם אתה טוב, אתה מזהה מישהו שהוא, אם אתה יש לך אגו טוב, כמו שאתה אומרת, אגו חיובי, ואתה מזהה בשני, אגו שלילי, אתה באיזשהו מקום, אתה מואס בו.
לא, אתה לא יכול לזהות בו שלילי. אם יש לך, שימי לב.
זה לא יכולה לבוא פעם בשנה ולשאול 3,000 שאלות.
אם יש לך אגו טוב, אז את לא תראי בשני אגו לא טוב. לא תראי. מתי אני אראה כשיש את זה בי? רק כשיש בי, תעשי ניסיון. תצאי לעבודה מחר בשמחה ותגידי, וואו, אני עושה ניסיון. לוקחת תכונה אחת שלי ומנסה לתקן אותה דרך אנשים אחרים. זה משחק מדהים, מדהים. זה כיף לא נורמלי. החיים משתנים.
זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, בגלל שזה לא משאיר אותך בעבודה אגואיסטית, את כל הזמן מוכוונת סביבה. זה מאוד חברתי.
אני חייבת את האנשים, ואני גם מעבירה הלאה, לכן אני אומרת, זה שגרירים של שיטת המרות. כולנו שגרירים של שיטת המרות. רגע, אני לא שמעת.
מה את שואלת? בנות שקט.
תני דוגמה בבקשה, איך את מתקנת דרך אנשים אחרים?
איך את מתקנת דרך אנשים אחרים, היא שואלת.
תני לי תכונה אחת שאת רואה אצל איזה בן אדם שאת לא אוהבת. אל תגידי לנו את השם שלו, אבל תחיל.
עם שמות, לא עם שמות.
תכף ידפקו לנו בדלת, יגידו רגע. תכונה אחת. רגע, תנו לה.
כל שבוע מגיע לטענה.
לגמרי.
מה?
אולי חוסר
הגינות. חוסר הגינות?
חוסר יושר.
חוסר יושרה?
לא, זה לא חוסר יושר.
אז מה? חוסר הגינות. אוקיי, לא נשאל הגדרה של מה זה חוסר הגינות מבחינתך, אלא אני אשאל אותך למה את רואה את זה בכלל? למה את רואה את זה במראה? תכונה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו נראה במראה, וגם תכונה שאנחנו אוהבים נראה במראה. תכונה שלא נאהב, היא תדגדג אצלנו משהו. ואז אני אשאל, למה את רואה אותה בכלל?
במקרה הספציפי הזה, מה שעומד לי בראש, כי זה
קיים. אבל למה זה קיים? ואני לא רוצה שנדבר על זה כאן. תנו לי תכונה קלה יותר. או שאני אתן לכם דוגמה. אפשר? יש לנו עוד כמה דקות לדוגמה?
בטח.
אוקיי. אז אני אתן דוגמה שעלתה לי. שהיא לא קשורה אלייך, אבל יכול להיות שאני אצליח לעזור לך. זוג הגיע אליי לקליניקה, חמוד ממש, ואמר, יש לנו מעבר לבעלת הזוגיות, יש עניין עם כסף. אוקיי, אני שואלת איזה עניין עם כסף? יש להם חנות בארץ? לא אגיד איזו. חנות. שאפשר לקחת ממנה דברים ולשים בכיסים. והבעל אומר לי, תשמעי, גונבים מאיתנו. אז אני אומרת לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, אני רואה. ולפעמים אני גם רודף אחרי אנשים. ואז אחרי שלימדתי אותו את שיטת המראות, גם אותו וגם את אשתו, כל אחד בנפרד כדי להבין שכולם מבינים, אני שואלת אותו, וממי אתה גונב? אומר לי, נראה לך שאני גונב? אז אמרתי, תראה, אתה רואה את זה במראה וזה מאוד כואב לי, ואני רוצה שלא יגנבו ממך יותר. אני רוצה שזה ייפסק. והוא אומר לי, יותר גרוע, גנבו מאיתנו הרבה מאוד כסף, קרוב ל-20,000 שקל. אני אומרת לו, איך גנבו? אומרת, יודעת, גנבו. אומרת לו, מהקופה? אומר לי, לא, ליד הקופה. לא, אתה גונב את מס הכנסה. זאת אומרת לי, כל העצמאים גונבים את מס הכנסה. אמרתי, לא, הנה הפנקס חשבוניות שלי, אני לא גונבת את מס הכנסה. אז לא כולם.
וואו.
אז הוא אומר לי, את רוצה לומר לי שזה שאני רואה גניבה, אז גילית שאני גונב, יופי, ו... אמרתי לו, בוא נעשה עסק. תשים מצלמות בחנות, 3 חודשים, ותתקתק כל שקל שאתה מקבל.
וואו.
הוא אומר לי, לא מאמין לשיטה. אמרתי לו, בוא נעשה ניסיון, מה אכפת לך? מה אתם חושבים שקרה? הפסיקו לגנוב ממנו לחלוטין. לא רק שהפסיקו לגנוב, הוא מתקשר אליי לפני 1.5 שנים, ואני בקשר איתם, כי הם זוג באמת מקסים מקסים. והוא אומר לי, לא רק שהפסיקו לגנוב, אני תמיד חשבתי שזה שאני לוקח מזומן לכיס, אז אני אעשה יותר כסף. מה מסתבר? שלא רק אב, וגם אמרתי לו, תשמע, אם אתה רואה איזה זקנה כזאת חמודה, לוקחת ממך איזה קולה או משהו, תן לה, זה מעשר. לימדתי אותם גם מה זה מעשר, הם אפילו עוד לא הגיעו למעשר, כן? הוא אומר לי, קנינו את החנות ליד.
די!
אמרתי לו, אתה רציני? הוא אומר לי, לא רק זה. נכון אמרת לי להיות שגריר? אז תדעי לך שיש פרלמנט כל יום אצלנו. ואני שגריר של שיטת המראות. וכל אלה שמכירים אותי, אז, והם עצמאים, הם מתקתקים בקופה.
מדהים.
מה? מה? שגרירה של מס הכנסה? מעולה. אז לכל אחד יש את התיקון שלו. אז יש כל כך הרבה סיפורים כאלה. אבל אם נחזור רגע לזוגיות, אז אתם מבינות שזה קורה לא רק בדברים האלה, בתיקונים שכל אחד מאיתנו מקבל, כי לא נולדנו מושלמים. אז בזוגיות זה התיקון. ואנחנו לא צריכים להוציא את הבחור שהשדכנית הביאה לנו, או שחברה הכירה לנו, כאילו הוא גלוטן מהתפריט. אלא אנחנו צריכים להגיד, רגע, אם חיברו בינינו, למה? איזה תכונה אני רואה בו שאני לא אוהבת? ואיזה 5 תכונות אני רואה שאני כן אוהבת? ואם יש שם 5 תכונות שאני אוהבת, בינגו, מחר להתחתן. כי אם התכונה שאני לא אוהבת, זה התיקון שלי. תודה רבה שבאת. כמה שנים חיכיתי לך לתיקון הזה. זה המדהים.
שוב שאלה מגילה. אבל אני...
בבקשה. איזה כיף.
קודם כל את מהממת ומדהימה, ותראי מה חולל פה, איזה אדווה. באמת.
כי זה המראות.
זה המסע שלי.